טוב, מוריי ורבותיי היקרים, ראשית, ברוכים, אני אומר ברוכים הבאים, למרות שאתם כבר חלק מכם כבר פה כמה וכמה ימים, אבל מאוד, מאוד משמח ככה לחזור ללימוד התורה. אמרתי, חשבתי היום על העניין, כתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? מה? מרגיע.
מה זה משיב?
יפה, אז מצוין. אתה אומר שמשיבת נפש, הכוונה היא שזה מרגיע ומעמיד את הדבר במצב רגיל. מה אמרת, יונתן? מה אתה הסברת? מחיה. כמו, איפה יש לנו ביטוי של משיבה? כמו משיב רוח, ככה, כרוח שנושבת. נכון, זאת אומרת, לפעמים יש מצב שכיוון שאנחנו מאוד מאוד נמצאים בעולם, בעולם מלא מורכבויות, אנחנו מאבדים את עצמנו קצת. ואז הדרך להחזיר את הנפש למקום שלה, להחזיר את הנפש למקום, וממילא היא גם הרבה יותר רגועה ושמחה, זה התורה. זה הגודל של התורה, אנחנו עוסקים בזה, ואתם זוכרים מהזמן הקודם, אני רוצה היום שאנחנו נסיים את פרק א', כדי שבעזרת השם עד ביום חמישי, ישר קו, זאת אומרת, כל מי שידע, כן חזרתי, לא חזרתי, יש כאלה שבטח לא יודעים בכלל שאני פה, אז היום זה יהיה סגירת פרק הראשון, ובעזרת השם החמישי, כל מי שלומד איתנו יהיה, ואז נתחיל פרק שני. אבל באמת חשבתי כאן, היה ימים שהם ימים שהנפש קצת הייתה בעצבות, אולי אפילו הרבה בעצבות, והנפש הייתה לא במקומה, ככה כאילו אתה הרגשת ש... והנה, עכשיו מתחילים להשיב את הנפש, להשיב אותה למקומה, ומתוך כך להשיב נעימות ונחת, ומתוך כך לחזור אל החיים. ולכן אנחנו בכל אופן, למרות שזה, נתחיל בניגון, נכון? יש רק ללא זה, אז רוצה להשיב את הנפש. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה משיבת נפש. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה משיבת נפש. איי תורת השם נאמנה מחכימה, מחכימת פתי עדות השם נאמנה מחכימה, מחכימת פתי. והניגון הזה מזכיר לנו את שמחת תורה. מי היה פה בשמחת תורה? נכון, היה נפלא ונפלא מאוד? איזה עוצמה של אהבת תורה.
זה היה
שבוע אחר כך ברור. זה נפלא מאוד. ברוך השם באמת שזכינו גם להקפות ראשונות, גם להקפות שניות. היה בשמחה ובטוב לבב. היה רצון שבאמת אהבת התורה הזאת, כמו שאמרנו, שבשמחת תורה בעיקר לא פותחים את התורה, אלא רוקדים איתה, נכון? חג השבועות פותחים, לומדים, תיקון ליל שבועות. כי בשמחת תורה עניינו להביע את הקשר ואת האהבה. חבקים את התורה. בשבועות, מתן תורה, לומדים. ולכן אנחנו שנזכה בעזרת השם לאהבת תורה תמיד. ואנחנו רוצים לסיים את פרק ראשון בנתיבות עולם, שזה פרק ההגדרות בעצם. זאת אומרת, פרק שני, המהר"ל ידבר על הפרקטיקה. זאת אומרת, איך יוצרים קשר לתורה, איך, מה המקום שבו אנחנו קולטים דברי תורה, זה פרק שני. פרק ראשון זה הגדרות. והמהר"ל היה לו הגדרה אחת מרכזית שליוותה אותנו בכל הסוגיות שהמהר"ל העלה, וזה שהתורה היא שכל מוחלט. בסדר? שכל מוחלט, לא שכל אנושי שהוא מודד דברים על ידי השוואה בין שני דברים, הוא לא פרגמטי שמביא אותי לאיזשהו צורך בעולם הזה, כמו מדע או משהו כזה. התורה היא חוכמה אלוקית, וכדי להגיע אליה צריך להתעלות ליכולת לקלוט את התורה האלוקית שמתחילה מאת השם ולא מתחילה מאיתנו. ולכן המהר"ל נדרש בפרק לבוא ולהתייחס גם לקדימויות. זאת אומרת, אם מצווה קשורה לחומר, מצווה תמיד קשורה למשהו מעשי. הרי התורה היא השכל המופשט העליון, שהוא המקור של הכל. אז למה מצאנו הלכות שאומרות שיש מצווה ויש תורה, מקדימים מצווה לתורה? מתי? במצוות שאי אפשר לעשותן על ידי אחרים. ואז המהר"ל העריך להסביר את ההבדל, ונתייחס זה גם פה, ההבדל בין הגדרת הדברים, זאת אומרת בפירמידה, מי עומד למעלה, מי מתחת, מי מתחת, לבין התפקיד שלי. לפעמים התפקיד שלי הוא לעסוק בבניין עולם, ולכן אני צריך לעסוק בגילוי של התורה בשטח, לפני שאני, או במקביל, או לפעמים אני דוחה, על מנת שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי. וזה באופן כללי בגדול מה שהמהר"ל לימד אותנו עד עכשיו, וכמובן יש המון פירוט. המהר"ל מסיים בגמרא במסכת מגילה. זה נמצא בעמוד י"ג בעמודה הימנית, פרק א' דה מגילה. אמר רב ויתימה רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה מבניין הבית, בית המקדש, שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרה ועלה. פירוש הדבר הוא כך, מי זה היה ברוך בן נריה? מי היה ברוך בן נריה? תלמיד של ירמיהו הנביא, נכון מאוד. וכאשר ירמיהו גולה בחורבן בית ראשון, יחד איתו הוא לוקח את הסופר שלו, ככה הוא נקרא ברוך בן נריה, שהיה כנראה ראש הישיבה שלו, החברותה שלו, התלמיד שלו. וברוך בן נריה האריך ימים, ירמיהו כבר נפטר, ונגמרה הגלות, ועומדים לחזור לארץ ישראל. עזרא משום מה, למרות שעזרא היה גדול הדור, הוא לא הגיע לארץ, נחמיה הגיע לפניו. התחילו את הפעולות המעשיות בבניין הבית לפני שעזרא עולה, אלא עזרא עולה יותר מאוחר. ונשאלת השאלה, מדוע? הרי ברגע שיש לנו את הנבואה של ירמיהו עצמו, שבמלות 70 שנה אפשר לחזור, שתתום הגלות, הוא היה צריך לקחת את העניין ולחזור. אומרת הגמרא, אם עושים, ברוך בן נריה היה זקן לדור, הוא עצמו כבר לא יכל לעלות לארץ ישראל, ולכן הוא היה בבבל. ועזרא שהיה תלמידו של ברוך בן נריה, זאת אומרת הוא היה תלמיד של ירמיהו, ברוך בן נריה היה תלמיד של ירמיהו, יאריך ימים, ירמיהו כבר לא קיים, יש את עזרא. עזרא הסופר שהיה בסוף 70 שנות הגלות, לומד אצל ברוך בן נריה. הוא לא עוזב אותו ועולה לארץ ישראל, למרות שעל ידי כך נדחה הנושא של בניין בית המקדש השני, כי נחמיה עסק בעיקר בעניין של בניית ירושלים, ולשאלה איך ייתכן? מזה לומדת הגמרא שגדול תלמוד תורה מבניין הבית. שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, זאת אומרת עזרא היה יכול ללמוד תורה ממנו בבבל, לא הניחו עזרא ועלה. אז לא עזב אותו ואמר, יש כאן עניין לבנות בית השם, אנחנו נפרדים. אלא כל מה שהיה יכול ללמוד תורה ממנו, הרי הוא למד תורה. הדבר הזה, האם נראה, האם, מה קשה למהר"ל? שמה? יפה. גם מצווה להשיב עשה על ידי אחרים, אתה צודק, אין הכי נמי, וכמובן, מבחינה עקרונית, חוזרת השאלה עוד פעם, לכאורה, הרי התורה גדולה, היא לכאורה, כן, לא, מה שאתה אומר, נכון, אין הכי נמי, זה הדבר הזה. זה גמרא אחת. גמרא שנייה, אבל נמשך. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא. זאת אומרת, זה שניהם באו מאותו מקום, אומר רבי שמואל בר מרתא, גם הראשון וגם השני. משמי דרב, זה היה תלמידו של רב. גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם. שכל אותם שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש עליו. זאת אומרת, זה אנחנו מכירים, נכון? שיעקב הוא מספר ימי חייו, מעט ורעים היו ימי חיי, כך אומר יעקב. אחד הסיבות הוא שבגלל שיעקב היה צריך, הוא עזב את הבית, הוא עזב את אבא, הוא לא קיים כיבוד אב ואם, ולכן ירדו ממספר ימי חייו, מה שהוא היה יכול לחיות, חי פחות. כי הוא נתבע על זה שהוא לא כיבד באותו זמן אביהם. לעומת זאת, אם עושים חשבון, ורש"י עושה את החשבון, כמה שנים הוא היה בפועל מחוץ לבית, מתברר שהוא היה 14 שנה יותר ממה שנראה על פניו. למה? עושים את החשבון, ומתברר ש14 שנה מהלוח שלו כאילו נעלמו. איפה היה באותו זמן? אומר רש"י, שמה? שהוא היה בבית מדרשו של שם ועבר, הוא ישב ולמד תורה. בסדר? מאה אחוז, יושב ולמד תורה, צריך להבין מה זה, איזה תורה הוא למד, מה למדו שם אצל שם ועבר, וכן הלאה. אבל, דבר אחד אתה רואה, שזה שהוא למד תורה, זה מאפס את, את החשבון. זאת אומרת, זה מספיק, זה מצוין, זה גדול מכיבוד אב ואם. זה הוא לא ביטל כיבוד אב ואם בגלל לימוד התורה, זה לא נחשב לו ככה. דבר גדול, צריך להבין אותו. למה? בניין בית המקדש, של יכולת בית שבסרת האחרים, אתה אומר אם זה עזרה, או שזה בכל אופן מעשה, והתורה היא שכל, מדוע תלמוד תורה גדול מבניין בית המקדש, ומדוע תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם? וזה אגב גם כן להלכה ככה. זאת אומרת, אם למשל אדם בא וההורים שלו אומרים לו, לא מוכן שתלך ללמוד תורה, או אפילו יותר מזה, לא מוכן שתלמד פה, אנחנו רוצים שתלמד פה, אין חובה לשמוע עליהם. מכיוון, כמובן, הכל בנחת ובשפה ברורה ובהסבר ובשמחה, אבל אין חובה הלכתית לבוא. מה בו שההורים אמרו, זה מצווה שהפסדת לאחרים, צריך לבטל תורה כדי לא ללכת. בסדר? זה לא ככה. אדם לא חייב לשמוע להוריו כאשר מדובר על לימוד תורה. מדוע? הוא פירוש דבר זה. כי התורה היא על כל המצוות. מה? כן. נכון. מצוין. אז בעצם אתה פה בונה מערכה מאוד יפה, שבעצם אומרת שמבחינה הלכתית יכול להיות שבאמת לא היה לעזרה חובה לעלות עד שלב מסוים שהתברר שאי אפשר, כל מי שעולה, הנהיג את הציבור בעליות הראשונות, הוא לא יצטרך לרומם את הציבור, ולכן צריך עזרה לאסוף את כולם, לקרוא איתם ברית וכן הלאה. זאת אומרת, באמת, מבחינת ההלכה שמצד שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, באותו רגע הוא שהוא צרח, הוא פשוט הפסיק ולמד תורה. יפה. השאלה נשאלת, אפשר, וזה מתרץ את קושייתו של יונתן, שאמר לכאורה בכללים של מצווה להשיב סעד דרך אחרים, איך הדבר הזה מתאפשר. השאלה היא, לא, כזה דבר ענק וגדול, כמו בניין בית המקדש, שהוא באמת דבר שיכול היה להתחיל קודם. מדוע עזרא שקל בדעתו שבו נדחה את זה, עד הרגע שבו אם יתברר שאי אפשר לעשות את זה על ידי אלה שעלו, ונדחה את זה, למה? כי הוא לומד תורה. בסדר? וזאת השאלה של המהר"ל. זאת אומרת, יכול להיות שירוץ על זה. עכשיו הולכים לגאול את ישראל, הולכים עכשיו לבנות בית מקדש, הולכים עכשיו לקדם, תהלך, תעשה. בסדר? זאת השאלה שעומדת למהר"ל כאן לפניו. הוא אומר, מה, כשאנחנו לוקחים את הערכים העליונים ביותר, תכף הוא יסביר, למה בית המקדש זה כביכול הגילוי הכי קרוב לגילוי של תורה בעולם. ממש, גילוי הקדושה בעולם. מיסוד כל הקדושה בעולם. אף על פי כן, כל זמן שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אתה נותן את זה למישהו אחר, כי אתה לומד תורה. בסדר? דבר גדול, יש פה הולכים לעשות פה, להשיב את עם ישראל לגבולה, מה יכול להיות יותר מזה? אז נכון, ההסבר שאתה נותן טעם יפה לזה שאולי כשאי אפשר היה לגמרי לעשות על ידי אחרים, אין לנו שום תירוץ, צריך ללכת לעשות את זה ולבטל תורה. אבל כל זמן שאי אפשר לעשות דרכים, למה הוא לא רץ על זה? מה ההבדל בין בית מקדש לבין תורה? שניהם זה שרשרת שכינה בעולם. למה לא לבנות את בית המקדש? ולכן באה הגמרא ואומרת, לא, תדע לך, לא, שתלמוד תורה יותר גדול אפילו מבניין בית המקדש, ואז ממילא, אם אני עכשיו לא חייב להיות שותף בזה, כי אי אפשר לעשותה על ידי אחרים, כי אפשר לעשותה על ידי אחרים, שאני אמשיך ללמוד. בסדר? שאלה טובה. יבואו עכשיו, יבואו ויגיד איתי פה בשביל, יבואו פה כרוז, יגיד, חברים, חברים, יש בית המקדש הולך להיבנות, יש נביא שאמר שאפשר להתחיל. ואני עכשיו נמצא באמצע סוגיה במסכת בבא מציע. האם להפסיק ולהגיד, אי, בית מקדש, בוא נרוץ. אז אם אין אנשים, הבנו. אם יש אנשים, מה זה בית מקדש? אנחנו חושבים שבית המקדש, זה כמה שציפו, 2,000 שנה, ציפו.
בונים אותו,
ברוך
השם.
אני אומר, תורה, אבל אתה, תורה, 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 אבל באופן כללי, במציאות, הגענו עכשיו לאידיאל הכי גדול, לבנות את בית המקדש. זאת השאלה של המהר"ל. והוא רוצה לברר לנו פה נקודה מאוד מאוד דקה, שתסביר לנו את ההבדל. זה מה שדיברנו, הוא רוצה רק להביא את זה ממש עד הקצה. בואו נקרא את זה. הוא כותב ככה. ברור שדבר זה. כי התורה היא על כל המצוות. זאת אומרת, קודם כל התורה היא נמצאת בלבל, ברמה, במקום אחר לגמרי. זה לא שהיא עוד קדושה. יש כל מיני קדושות בעולם. יש קדושה בזה שאדם, יש 10 קדושות בארץ, יש שקידשנו במצוותיו, שיש בכל מצווה יש נותנת ומנחילה בנו קדושה. יש עוד קדושה יותר עליונה מבחינה טכנית, שזה התורה, כי היא שקולה כנגד כל המצוות, כאילו אתה עושה את כל המצוות. אומר המהר"ל, זה לא. אף כי בית המקדש הוא קדוש, ודאי, בית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. אין דומה לקדושת התורה שהיא קדושה לגמרי, שהיא שכלית. ואילו בית המקדש, הקדושה חלה על הבית שהוא גוף וגשם. מה שאין כן בתורה, שהיא אלוקית בעצמה, ואין מצורף אל דבר גשמי. תסבירו, מה הכוונה? שימו לב, מה המילה המגדירה את קדושת התורה?
שכלית.
שכלית, יפה. מה ההגדרה שמדגישה אפילו את קדושת בית המקדש? קדושה שיוצאת מתוך דבר שהוא גוף וגשם. יפה מאוד. כאן היא לא מצורפת אל הגוף, וכאן היא מצורפת אל הגוף. מה הכוונה? זה בעצם מה שדיברנו כל הזמן, אבל בואו ננסה לבאר את זה ולהגדיר. איך אתם מבינים את זה? מה זה קדושה שאינה תלויה בגשם ובגוף, ומה זה נקרא? מצווה שתלויה בגשם ובגוף. נכון. אז מה זה? תסביר. אז מה זה יותר מזה או שזה דבר אחר לחלוטין? זה יותר, כמובן, זה דרגות, זה 80% קדושה וזה 100% קדושה. נראה שהמהר"ל רוצה להגיד, זה בכלל מגיע ממקום אחר לחלוטין. מה? יפה, מה זה לגמרי ולא לגמרי?
לגמרי זה כאילו
מוחלט, אבסולוטי. מדרגה אחרת. זה נראה שהוא אמר, זה בכלל מדרגה אחרת לחלוטין. במילים אחרות, אני רוצה לבאר אולי קצת, בעצם הוא דיבר על זה כל הזמן, כן? אנחנו לא מחדשים פה משהו שהוא לא דיבר ולא דיברנו עליו, אבל הוא רוצה להביא אותנו לקצה, זה סוף הפרק. אז הוא אומר, תדעו לכם, שתחפשו את המושג הכי הכי קדוש בעולם, הכי קדוש בעולם, בית מקדש. אתם יודעים, תקבלו את כנסו לקודש הקודשים. יש שם ונקדשתי, שם נמצא גילוי שכינה. בסדר? עדיין, זה, הקדושה הזאת, שונה מהותית מקדושת התורה או מהתורה עצמה. למה?
זה נשמע כאילו התורה מביאה לבית מקדש ולא
לא הבנתי את בהגדרה של תורה.
זה נשמע לי כאילו השכל של תורה מביא לידי מקדש.
נכון. זה נכון.
ועובדה שבימי בית שני, אני לא יודע להעיד בדיוק מה האנשים האלה, אבל אני הבנתי שמשהו בשכל התורני שלהם לא היה מדויק, אבל כן גם בית המקדש חרב.
יכול להיות, יכול להיות. מה שאתה אומר זה בהחלט יכול להיות. אבל איך אנחנו מתחברים למושגים שלנו כאן? איך אנחנו קולטים את המציאות בדרך כלל? עם החושים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל קולטים את המציאות כפי שהם מתגלית בתוך כלים. אין לנו אפשרות להגיע למקום שהוא מקבל, בא אלינו, נפגש איתנו בלי כלי. מה יש כן אבל, גם בעולם, אני מביא את זה בתור משל, ואחרי זה נרחיב את זה, מה יש כן גם בעולם שלנו, שאנחנו יכולים להגיד שזה לא אנחנו הגדרנו, אלא זה בא אלינו? חיים, נכון, חיים, עוד משהו, עוד דברים. שיש דבר שאנחנו ניפגש איתו במציאות שלנו, ויש לנו לפחות תחושה שזה לא בגלל הכלים, אלא זה נמצא כשלעצמו. שכינה זה מושג אלוקי, ובתוכנו, אני אסביר אולי בקצרה את מה אני מתכוון, כי כבר הזמן מתקצר, ואחרי זה נאריך יותר בהמשך, ולא הספקנו לגמור את הפרק, אז בעזרת השם בפעם הבאה. יש, אדם עושה פעולה מסוימת. ושואלים אותו, למה אתה עושה אותה? והוא עונה. והוא עונה, אבל למה אתה עושה את מה ש... למה חשוב לך לעשות את מה שאמרת? והוא עונה, נכון? בסדר, אתה רוצה אפשר לעשות תרגיל כזה, עשינו אותו כמה פעמים, נכון? שאלתך, אתה לומד במכון, למה אתה לומד? כי חשוב לי מה? ללמוד תורה, ולמה חשוב לך ללמוד תורה? ולמה חשוב לך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? והסבתא מגיע לככה, מעולה, אשרי העם שככה לו. מה זה הככה? הככה הכוונה היא, הכלי הוא לא המקור לפרשנות, אלא יש מקור שמתגלה. ואני בעצם חי לאורו של אותו דבר. זה מה שנקרא בספירות בחינת הכתר, בחינת הרצון. רצון מלשון צינור. יש משהו שקיים, משהו שקיים בתור הוויה שתלויה בעצמה. אני כפרט, או לפעמים דור, או לפעמים, אנחנו מחוברים אל השפע שיורד עלינו. ואין לנו אפשרות להבין אותו בשכל, כי השכל הוא לא היוצר של הדבר, אלא השכל הוא מגלה לאט לאט יותר ויותר חלק נרחב עוד ועוד של אותו רצון גדול. יש משהו שקיים, שזה ככה, או זאת ההוויה שקיימת במציאות, שזה המפגש עם האינסוף. האינסוף הזה לא מוגבל, אלא להפך, אנחנו המוגבלים קולטים חלק מן האור הזה. ואז אם אנחנו נפגשים עם משהו, שהוא יכול להיות נקודת מגע בינינו לבין האינסוף. במילים אחרות, יש מציאות אפילו עליונה, נפלאה, אידיאליסטית, שיכולה לתאר לנו מציאות מסוימת, שהיא כזאת וכזאת, ואני מתאר אותה. אבל יש מאחור את השאלה, אבל מה נותן למציאות הזאת את המציאות? וזה כבר דבר שהוא הרבה יותר עליון. קצת מסובך מה שאמרתי עכשיו? קצת מסובך, אז קודם כל תמחלו לי, כי זו פעם ראשונה שאני עוסק בדברי תורה משמחים אחרי שבוע, אז צריך לסדר את הכלים. הם עדיין לא מסודרים כמו שצריך, אז אני אעריך שבעזרת השם שביום חמישי אנחנו נדבר, אז אני אוכל בעזרת השם לנסח את זה יותר טוב. אבל תנסו אתם עד יום חמישי לחשוב בראש על הבחינה הזאת של איך אפשר להבין את, את המשפט שאמרנו פה קודם, אשרי העם שככה לו. ככה זה כתר כל הכתרים. זאת אומרת, איפה אנחנו נפגשים עם האינסוף? בצורה שלא אנחנו הגדרנו לעצמנו מהו, אלא שאנחנו נפתחים לקלוט אותו. והקליטה האינסופית הזאת, היא בעצם זאתי, שכאשר אנחנו אחרי זה בונים ממנה מציאות, אז כל דבר ודבר מחובר אליה. בסדר? וקודש הקודשים שהכהן נכנס, שמקדש, מקדש, מקדש, בסוף יש קודשים, יש את התורה, והכהן הגדול הנמצא ביום הכיפורים בתוך קודש הקודשים לפני התורה, הוא בעצם קולט את האינסוף הגדול, והוא צריך להישמר, לא לפרוץ אליו, אלא לבנות כלים כדי לקלוט אותו. המצווה זה בניית הכלי כדי לקלוט, אבל אנחנו צריכים לדעת שהמקור הוא מהאינסוף, ואנחנו צריכים להתחבר. אז נשאיר את זה ככה, בסדר? משהו לקחתם היום, או שזה היה רק הגדרות מופשטות מדי? מה אתה אומר, אריה? מעלה יותר מהותית או טכנית? זה גדול יותר מבחינה מהותית, או שזה גדול יותר מבחינה שעוד כמה אחוזים של...
אני חושב שאפילו לא נכנס לעניין הזה של טכני בכלל. כלומר, לא טכני, זה כבר שכלי לגמרי.
לגמרי, בדיוק. אנחנו רוצים להבין את מושג השכלי לגמרי, דיברנו עליו, אבל כאן נדבר אותו בהקשר לבית מקדש, ואז ניקח את הקדושה שמופיעה בעולם דרך הכלים, לבין קדושה שמופיעה בעולם מעל הכלים. זה בעצם מה שהמהר"ל רוצה להגיד. יש הופעה דרך הכלים, ואפילו הכלים הכי 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 עליונים הם עדיין כלים, לבין משהו שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו קולטים אותו, שהוא מעל הכלים, שהוא לפני הכלים, שהוא התבטלות אל הכלים, שהוא צינור, שזה הרצון. לכן אמרתי שהרצון זה הככה בסוף. הרצון יוצר צינור, יש לנו ריצה לאין סוף, ואנחנו מצליחים לחבר את זה, מתחילים ממנו ומגיעים למציאות שלנו ומחברים. וזה הרגע שבו אנחנו חיים חיים של מוחלט, של משהו אמיתי, ולא של איזשהו חשבון שכלי שאפשר לשנות אותו כל פעם לכיוונים שונים, וממילא אנחנו לא יודעים מה האמת. אבל אם אני ממשיך הלאה, אז עוד אני מסבך עוד יותר. אז בואו נעצור כאן עכשיו, ובעזרת השם יתברך, ביום חמישי אנחנו נסגור את הפרק עם המושג הזה, גם כיבוד אב ואם נצרף לעניין, ובעזרת השם, תורת השם תמימה, משיבת נפש, שנזכה בעזרת השם, יישר כוח.